התקופה הנוכחית בישראל היא תקופה של אתגרים ביטחוניים ומדיניים לא פשוטים, והדברים ניכרים מאוד בנאומיהם של ראש הממשלה ושרי הממשלה שלו בימים האחרונים. על רקע האירועים הביטחוניים התגלו גם חילוקי דעות בקבינט שהובילו בסופו של דבר לפרישת שר הביטחון ליברמן. בנושאים האלה וגם על סוגיות ביטחוניות אחרות מהאזור, אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות עם מי שהיה שר הביטחון לשעבר בממשלת נתניהו, רב אלוף במילואים משה יעלון, שלום לך.
שלום.
נתחיל ברשותך ברצועת עזה. האם לדעתך הניסיונות המדיניים להגיע להסדרה עשויים להבשיל בקרוב ולתת מענה לצורכי הביטחון של ישראל?
אני לא יודע למה קוראים בדיוק הסדרה, כי גם אחרי צוק איתן הגענו להפסקת אש דה פקטו, ללא הסכם וללא הסדר. בעצם המחיר שהחמאס שילם בצוק איתן הביא אותו למסקנה שלא כדאי להמשיך. ללא שום הישג בעצם התחנן להפסקת אש. היה מפגש אחד בקהיר, שאמור היה להיות לו המשך כדי לנסות להגיע להסדר או הסכם. לא הגענו לשם, אבל התקבעה מציאות דה פקטו של הפסקת אש אפקטיבית, שבו החמאס לא ירה אפילו כדור אחד לשטחנו עד להסלמה האחרונה מלפני 7 חודשים. אז אינני יודע אם ניתן להגיע להסכם או להסדרה, במקרה הזה בתיווך מצרי, אבל ניתן להגיע למציאות דה פקטו שהיא נסבלת מבחינתנו, והיא מחייבת שיקום הרתעה מול החמאס.
ההתלבטות שנשמעת לא רק בקבינט, אלא גם במסדרונות ובתקשורת, נגיד הדיון מתנהל במידה רבה בתקשורת, היא אם חמאס צריך לקבל מכה חזקה, ורק אחרי זה לנסות להוביל אותו להסדרה בתנאים שנוחים לנו, או ללכת להסדרה בלי לנסות את המהלכים הצבאיים.
גם היום חמאס מורתע, הוא לא הולך להסלמה מלאה, אבל אין ספק שבשבעת החודשים האחרונים הוא מעז יותר. כשבודקים בדיעבד מה קרה כאן, אני חושב שתחילת הבעיה היא בזה שאצלנו הייתה התייחסות גם פומבית, מזלזלת, בתופעות שהצבא נדרש להתמודד איתן, בעיקר ההצתות, הבלונים, האפיפונים. ברגע שאתה מתייחס בזלזול להפרת הריבונות שלך, אתה בעצם מאפשר לצד השני להשתמש במרחב תמרון חדש שלא היה לו קודם. אני חשבתי כבר אז שעל הפרת הריבונות צריך להגיב ביד חזקה. אם אתה לא מצליח לפגוע במפריחי הבלונים והאפיפונים, או נמנע כי זה ילדים, במקרה שזה ילדים, יש אתרים אחרים, אתרות אחרות, שהן גביית מחירים מהחמאס. זה לא קרה לצערי, ואז התפתחה פה הסלמה. במצב שנוצר לנוכח הסבב האחרון, בוודאי החמאס צריך לשלם מחיר הרבה יותר כבד. אז אני לא יודע אם הוא יעז כרגע שוב להסלים, או לא יעז, כי הוא מבין שלצהל יש יכולת לגבות ממנו מחיר מאוד כבד. הוא זוכר עדיין את המחיר שהוא שילם בצוק איתן. את זה ימים יגידו. אני, אם אני צריך להאריך, הוא עוד יבדוק אותנו, כי הוא לא שילם מחיר די מספיק כבד, כדי באמת לשקם את ההרתעה שהתכרסמה בשבעת החודשים האחרונים.
ואם כבר אתה מדבר על כך שהחמאס יבדוק אותנו, הוא כבר עשה בדק בית לגבי מה שקורה בישראל, בעקבות ההתפטרות של שר הביטחון ליברמן, הוא ממש זקף לעצמו את ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, בצורה מוגזמת כמובן. מה דעתך לגבי תפקוד הקבינט בעניינים האלה, לגבי המחלוקות שהתגלעו, לגבי האופן שבו הממשלה מתמודדת עם המצב כפי שהיא היום?
תראה, כשצריך לפרגן על המדיניות, כמו למשל בנושא סוריה, אני מפרגן. תפקוד הקבינט, אני מבקר אותו בצורה חריפה, לא מהיום. חוויתי את זה בצוק איתן. כשאתה יושב במקום שהוא אמור להיות קודש קודשים, שבו כל אחד אמור להביע את דעתו, קודם כל, גם אם יש מחלוקת, בסוף כשמתקבלת החלטה יש אחריות קולקטיבית לכל חברי הקבינט. מה שהתפתח אצלנו בקבינט עוד של צוק איתן, מדבר על הממשלה של 2013, ולא היה קודם, זה פוליטיקה בקבינט. ברגע שיש לך שרים שיש להם דעה שמבטאים אותה פומבית לפני הדיון בקבינט, כבר אתה חושף אלו דברים שלא כדאי שהחמאס ידע. אחר כך מדליפים מתוך הקבינט, ואחרי זה גם מבקרים את ההחלטה שחלקם היו שותפים לה, ראיתי את זה בצוק איתן. איך קוראים לזה? ירי בתוך הנגמש? מי שמרוויח מזה, זה תמיד האויב. קודם כל, במקרה האחרון, למשל, הביקורת של בנט כלפי המדיניות, שגרמה בסופו של דבר לשר הביטחון לשנות את הרטוריקה שלו. הרי בתחילת האירועים, לפני 7 חודשים, הוא אמר, צריך לעשות הבחנה בין המחבלים לבין האזרחים, וצריך דווקא לתת לאזרחים. פתאום הוא שינה את הרטוריקה שלו. למה? כי בנט עוגף אותו מאיזשהו צד. וכל זה בחוץ לאוזני חמאס, גם לעיני עם ישראל. מה זה? פוליטיקה? ואפילו האמירה של ראש הממשלה בפריז לאחרונה, שבה הוא הסביר שאין פניו להסלמה, חשפה לחמאס את זה שאנחנו לא מעוניינים בהסלמה. לא סתם אנחנו אומרים, הרוצה בשלום יכון המלחמה, במצבים מסוימים, אתה צריך לנקוט במהלכים שבהם הוא צריך להבין או להאמין, שאם זה יימשך, הוא יחטוף את מה שהוא יחטוף. למה ראש הממשלה יצאה פומבית? בגלל הרטוריקה הזאת של בנט וליברמן, כשהתחילו להתווכח ביניהם מי יותר תקיף, מי יותר פטריוט, עם אשליה שיספקו את הסחורה, גם אני מבין שזה לא בדיוק מה שעלה בתוך דיוני הקבינט, זה חמור ביותר. וברור שבמצב הזה, קודם כל זה מנוצל על ידי החמאס, וגם זוקף לזכותו את מה שהתפתח. אני חושב שההתפטרות סמוך לאירועים, היא גם מזיקה, אבל ברגע שהשיקול הפוליטי גובר על השיקול הלאומי, הביטחוני, האסטרטגי, זה מה שיוצא לנו, וחבל שכך.
מובן. נעבור ברשותך לסוגיה אזורית שמטרידה לא רק אותנו, אלא את רוב מדינות האזור בימים האחרונים, וזאת ההתמודדות עם איראן, בדגש על הסנקציות הכלכליות, הכלי שבאמצעותו החליט ממשל אובמה להתמודד עם הסוגיה האיראנית על כלל המרכיבים שלה. איך אתה מעריך עד עכשיו את ההשפעה של הסנקציות? והאם לדעתך זה כלי יעיל כדי לבלום את המהלכים של איראן באזור?
אין ספק שסנקציות חריפות כנגד המשטר האיראני זה כלי יעיל. בעובדה, ב-2012, אותו חמינאי, מנהיג איראן, הגיע למסקנה שאם הוא לא ינקוט בצעדים שיביאו להסרת הסנקציות, המשטר האיראני לא ישרוד. והוא בא אל השולחן על ברכיו למסע ומתן, קודם כל עם ארצות הברית, השטן הגדול אמריקה, היה צריך להתנצל על זה ולנמק את זה, וקרא לזה גמישות הירואית, כן? כל מיני ביטויים כאלה, ואתה מבין שזה נוגד את תפיסת עולמו, אבל הוא נאלץ להגיע למצב הזה. ואני בכלל חושב שהדרך להביא את המשטר האיראני להפסיק להיות גורם כל כך בעייתי במזרח התיכון, למעשה הוא הגורם המערר היציבות העיקרי במזרח התיכון, זה להעמיד אותו בדילמה של המשך הפעילות הזאת או הישרדות. גם הפעילות של הפצת נשק וטרור, גם הפרויקט הטילים, בוודאי הגרעין, ולכן אני מאוד 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 בעד הסנקציות פה במכון, במסגרת קבוצה, מחקר, המלצנו עוד לפני שהוא נסע את הנאום, להפעיל סנקציות. דבר אחד שלא המלצנו, לסגת מההסכם. כי הנסיגה מההסכם בעצם פתחה חזית בינו, בין ארצות הברית לבין האירופים, בוודאי החברות האחרות של P5+1, והאנרגיה עכשיו מושקעת שם. קשה לו כעת להביא את האירופים להצטרף לסנקציות, זה אחד המאמצים שהוא צריך לנקוט בהם, כדי באמת שיהיו יותר גורמים שיהיו איתו בסנקציות, כי מי שלא רוצה להגיע למלחמה מול איראן, או לא רוצה להפסיק את הפעילות האיראנית הסוררת גם באירופה, הכוונה לבצע פיגועים נגד האופוזיציה, גם בפריז, גם בדנמרק, זה להביא את המשטר הזה לדילמת ההישרדות, או המשך הפעילות הסוררת. זה חייב להיות הכיוון, ואני מקווה שגם אירופה תצטרף למאמץ הזה.
לסיום, רק רציתי לשמוע את רשמך על עוד שתי סוגיות אזוריות שגם בהן דובר רבות בחודשים האחרונים. האחת היא המצב הנוכחי בסוריה, וגם פרשת חשוקג'י, שיש לה באופן טבעי גם השפעות על יחסי החוץ או הקשרים האסטרטגיים של ישראל.
בסוריה, הדבר היחידי היציב לשנים הבאות זה חוסר יציבות. כל הניסיונות להכריז ניצחון מצד רוסיה ומצד גורמים אחרים, המערכה הפנימית שם לא הולכת להסתיים, הרוב הסוני לא שבע רצון, נכון שהוא פחות, עם פחות יכולות מאשר למשטר בגיבוי רוסי, אבל סוריה כבר התפצלה, רק 50% מהשטח נשלט על ידי בשאר אל אסד, 15% על ידי הטורקים שהתערבו במובלט אפרין הקורדית בצפון מערב, המובלעת הקורדית האחרת היא 30%, שליטה של קורדים עם התמיכה האמריקאית, ובשטח יש לך עדיין גורמי דאש, אמנם לא כמדינה, אבל כגורמי גרילה וטרור, וגורמי אל-קאידה, ג'בת פתח השם, ואחרים שאינם שבעי רצון. לכן, אי יציבות, לא יהיה שם שקט. פה שוב, המדיניות שמדינת ישראל נקטה היא נכונה, להעמיד בצורה מאוד ברורה את העובדה שאנחנו לא מתערבים פנימית, אבל יש לנו קווים אדומים, ועליהם צריך לעמוד. המרכזי כעת, זה לא לאפשר נוכחות איראנית מאיימת עלינו מסוריה, ובמידה והיא קיימת להסיר אותה פיזית, אני חושב שזה נעשה באופן נכון. המתיחות כרגע עם רוסיה, אני מעריך שתיפטר עם הזמן, זה לא משבר טבעי בינינו לבין הרוסים בהקשר הזה.
ובענייני הקשרים עם הסעודים על רקע פרשת חשובג'י?
ערב הסעודית כבר לקחה אחריות על האירוע, כמובן לא המשטר בצמרת שלו, אלא הטענה של גורמים שמתחת, קודם כל מבחינה מבצעית זה פייסקו.
ברור.
מבחינה מוסרית, ודאי שזה מעשה לא יעשה. אבל אני חושב שבצדק אמר נתניהו את מה שאמר בעניין, וכעת גם נשיא ארצות הברית אמר, שבעצם כל עוד לא הוכח אחרת, אז האינטרסים פה גוברים על הכל. ערב הסעודית היא שחקן מאוד חשוב היום באזור, גם בהובלת המחנה הערבי הסוני, גם בהתמודדות עם האתגרים של איראן, של אחים מוסלמים ואחרים, ולכן האמירות האלה מבחינתי נכונות.
תודה רבה.
תודה רבה.